שלנו, אנחנו... במהותו של דבר הדברים הם מחוברים מאוד, עסקנו בדת הקודמת בשירה. שירת הים, שירתה של דבורה, ומתוך פרשת בשלח, נכנסים בעצם לסיום של יציאת מצרים, היד יציאת מצרים, והשירה של מתן תורה. השבת, נזכרנו אגב התפילה מדרשם של חז"ל בפסוק נכון כסאך מאז מעולם עד עתה. הפסוק מופיע במזמור האחרון שאנחנו אומרים בקבלת שבת, במזמור צדיק ג', מזמור של אחרי מזמור שיר ליום השבת, מזמור שעוסק בהמלכת השם. השם הלך בייעוץ לבש, לבש השם עוז התעזר, אפיקון תבל ועל תימות. משמעות הפסוק פשוטה, השם הולך, כדי למלוך הוא צריך להראות את גאונותו, את גאוותו בעולם, הגאווה והגדולה לחי עולמים. וכך תיקון תבל בעל תימות. ואז מופיע הפסוק נכון כסאך מאז מעולם עתה. חז"ל שואלים מבחינת העברית במדרש רבה במקום, מה פירוש נכון כסאך מאז מעולם עתה? אנחנו רגילים אמנם בעברית המודרנית לביטוי מאז ומעולם, ביטוי חדש, לפחות לפי אבן שושן, לקוח מהפסוק הזה. אבל הוא קצת מטעה, מפני שמאז בעצם בעברית פירושו מזמן מסוים, מאז ש... מעולם פירושו לא מזמן מסוים, אלא ללא כל זמן התחלתי, ללא ראשית, באופן קדום, מתמיד. גם הביטוי מאז ומתמיד, אגב, הוא ביטוי חדש. אין לנו ביטוי כזה. גם הוא כנראה לקוח מכאן. וחז"ל מבררים מה פירוש נכון כסאך מאז מעולם, מעולם עתה. או ש... יש איזשהו זמן התחלתי שמאז נכון כסאך, או שמעולם אתה. וא' ב' של אמונה הוא שמעולם אתה. שהשם קדמון לכל דבר, קדמון לכל יציר נוצר, הוא לא נוצר אף פעם, ממילא הוא לא מתחיל, ממילא הוא לא מאז, אלא הוא מעולם. מהו אם כן הפירוש של נכון כסאך מאז? חז"ל דורשים דרשה שעל פניה נראית משונה קצת, היא עמוקה מאוד. מעולם אתה. אתה משמעותו עצמותך, קיומך. אתה ודאי מעולם. זה פשוט. זו אמונה בסיסית. כסאך זה דבר אחר מעתה. המלך יושב על כיסא רם ונישא. הכיסא מבטא את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, את התגלותו כמלך, את הצורה שבה הוא מולך עלינו. אתה עצמותך מעולם, אבל כסאך, הדרך שבה התגלית, הזמן שבו התחלת להתגלות, היא לא מעולם, אלא מאז. ומהו האז, אומרים חז"ל, מאז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. נכון כסאך מאז ישיר, ורק אז התגלה שבעצם מעולם עד. ישנה כאן נקודה מאוד יסודית, ובה נדמה לי חתמנו את השיעור האחרון לפני שבועיים. בראש חודש בת, עסקנו בברכי נפשי. הזכרנו שבמהלך כל הפרק מתואר היקום הנפלא, הטבע העצום, והאיזון הגדול שיש בתוכו, רום כלבוש כיסיתו, המקרב המים על היותם, השם אבין רכובו, פרק ארוך, שלם, כל כולו עוסק באיזון, בתבל, בתהום. והפרק כמעט לא עוסק באדם עצמו. האדם תופס מקום מאוד צדדי. יצא אדם לפועלו, מופיע כך באמצע, ולעבודתו עדי ערב. האדם יוצא, חוזר, חי את שגרתו, נשחק בתוך המציאות. האדם לא מגיב, לא מתבטא. מול כל הפרק העצום הזה, מול הטבע, מול הדברים הנפלאים, האדם לא מבטא כלום. השלב הראשון שבו האדם מתבטא, ובפסוקים החותמים את הפרק, אשירה להשם בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי. ומתי מופיע הפסוק של אשירה להשם בחיי? מיד אחרי המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויעשן. כל עוד הכל מתנהל כסדרו, כל עוד המערכת דופקת, כל עוד הכל מנוהל, האדם יוצא לפועלו ולעבודתו עד הארץ. כשהמערכת מתחילה לראות שהערים השנים, אז פתאום אשירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. זהו העומק של נכון כסאך מאז מעולם עד. מאז ישיר, מהרגע הזה של יציאת ישראל ממצרים, מהרגע הזה שהארץ רועדת, שהעולם כולו מתנער, מאז ורק מאז מתחיל כסאך להיות נכון בעולם. אתה עצמותך קיים מעולם, אבל זה היה נסתר ולא התגלה, זה לא בא לידי ביטוי בבריאה. כסאך התחיל להיות נכון, להתכונן בעולם, רק מאז ישיר. והיסוד הזה, נדמה לי, הוא יסוד גדול מאוד, לא רק כאשר עוסקים ביציאת מצרים, אלא הוא, אם אני לא טועה, יסוד ראשוני מאוד בכלל באמונה. שאלה מפורסמת בראשונים היא, מדוע פתחה התורה בעשרת הדיברות בפרשתנו מצוות אמונה, ואנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ולא באנוכי השם אלוהיך אשר בראתי את העולם? השאלה היא שאלה מאוד בסיסית. לכאורה בסיס האמונה הוא היות האל בורא. וכך כל דת, כל פילוסופיה שעוסקת בקיומו של האל, בעצם פותחת. האל הוא בורא, ואחר כך מתחיל ויכוח בין דתות, אם הוא משגיח, חלילה לפי תפיסות שלו, איך הוא משגיח. אבל הבסיס הראשוני הוא היותו בורא העולם. מצוות האמונה הראשונה איננה פותחת בזה. היא פותחת באנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ולעמידו של דבר, השאלה הזו היא אולי הבסיס בכל ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, שכדרכו, כפי שהוא מציג את כל הספר כולו כדו-שיח בינו לבין המלך, מלך כוזר שחי 400 שנה לפני רבי יהודה הלוי, והספר הוא מעין דיאלוג בין החכם היהודי לבין מלך הכוזרים. מלך הכוזרים אותה ממלכה שההיסטוריה מספרת לנו על גיורה, ובדרך לגיורה כנראה המלך שחולם חלום קבוע שבו נאמר לו: כוונתך רצויה בעיני האלוה אך מעשיך אינם רצויים. המלך הזה מתחיל לחפש דעת, מתחיל לחפש דרך, והוא ניגש בתחילת הדרך אל הפילוסוף, והוא עובר אחר כך בתרגומים הישנים לאדום ולישמעאל, או לנצרות ולאסלאם. הוא בוחר שלא לשאול את היהודי בכלל לאמונתו, מפני שהוא רואה את המציאות השפלה שבה היהודי מצוי, העם היהודי. הוא יוצא מנקודת הנחה שמן הסתם זה עם לפני סיום, עם לפני כיליון, זה איזה מין שאריות של דברים שכבר לא ממשיים כל כך. המלך הזה ממשיך בחיפוש, הוא עצמו היה עובד וכומר לאלוהויות רבות, דבר מאוד דומה ליתרו בפרשה שלנו, עוד מגיע להשוואות אחר כך, ובשלב מסוים הוא מגיע בדלי ברירה אל היהודי. הוא לא מוצא את סיפוקו, לא אצל הפילוסוף שבעצם לא מציע לו שום דבר מעשי, אלא אומר לו שכל הרעיונות הם יפים, אבל אין בעצם חשיבות ביישום המעשי, בדרך המעשית שבה הוא יבחר. והמלך אומר: כן, אבל אותו חלום שלי שמגלה לי כל הזמן, אותו קול פנימי אומר לי שיש איזשהו מעשה רצוי, יש מעשה טוב ומעשה פחות טוב. הוא מחפש את זה בדתות המעשיות, בדתות, והוא לא מוצא את עניינו לא בנצרות, לא באסלאם, והוא מגיע ליהודי, הוא מבקש ממנו לדבר איתו על אמונתו. וכך מתחיל בעצם החלק היהודי של ספר הכוזרי. דברים מופיעים כאן במקור השלישי מימין. אמר הכוזרי: רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים, שהם שארית בני ישראל, שארית בני ישראל בניגוד לנוצרי ולמוסלמי שטענו שהם שארית בני ישראל. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. לא ניכנס, אנחנו לא עומדים כאן כוזרי לפי הסדר, אבל זה אולי בעצם כל הכוזרי. שיש לאלוה תורה הוא יכל לראות גם אצל הפילוסוף, אבל שיש לו תורה בארץ, את זה הוא מחפש אצל היהודי. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודיים וישאלהו לאמונתו. אמר לו החבר: אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים. ונשים לב, תופעה מאוד מעניינת. אני מאמין, הוא בכלל לא מתחיל לא בבריאת העולם, לא באדם. הוא אגב לכאורה לא מדבר בכלל על דת אוניברסלית, אלא על דת לאומית לחלוטין. לכאורה זה בכלל לא צריך להיות רלוונטי לאותו מלך כוזר, בעצם הוא דוחה אותו. זה שייך אלינו, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, חלקלם במדבר והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, אשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומרה, ועונש לכל עובר עליה. כן, יש כאן הרבה נקודות, אבל האמונה מתחילה ביציאת מצרים. האלוה זה לא נקרא אלוהי העולם, אלא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כפתיחה הלאומית שלנו, וכאלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הוא מתחיל בעצם ממצרים, עובר דרך המדבר, הכניסה לארץ, נתינת התורה, הנבואה, והשכר ועונש. כלומר, היחס ההדדי בין ארץ ושמיים. יש סבובה, יש התייחסות לכל מה שאני עושה כאן, טוב או רע. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. זאת הפתיחה. וצריך להבין, בספר מהסוג הזה הפתיחה היא האני מאמין בעצם. ואז עונה הכוזרי מיד, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר, ודעתם נתמעתה. שלשלת הקבלה, כולם מודים שזה התחיל שם, אבל כנראה צודקים הנוצרים והמוסלמים שהמסורת, הרצף, שלשלת הקבלה נתקע באיזשהו מקום. ודעתם על ידי זה נתמעתה. כי דלותם, אותה הדלות שבגללה סבור מלכתחילה מלך כוזר שאין טעם לשאול את היהודים, דלותם לא הניחה להם מידה טובה. וכי לא היה לך לאמור אתה היהודי כי מאמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך והוא המטריפך לחם חוקיך וכדומה מן התארים האלוהיים, תארים כלומר הדרכים שבהם המאמין מתאר את אלוהיו, בהם יאמין כל בעל דת ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. ומן הצד הוא בעצם נותן לו בשאלה, החזרה הזאת דבר קשה מאוד. בעצם אתה לא מדבר על אלוהי צדק אוניברסלי גדול. אתה מדבר על איזה אלוה לאומי, ששייך למערכת היסטורית פנימית שלכם. הוא א', לא צריך לעניין אותי, שנית, הוא מצומצם מאוד. הוא לא מחייב מבחינת היחס הפרטי שלו אליך, אתה לא עוסק בכלל בזה שהוא מטריפך לחם חוקיך וכדומה, שנית, הוא גם לא מחייב את בני האדם באשר הם בני אדם, וממילא זה לא יכול להיות מקור לצדק כללי, לצדק עולמי, לאיזשהו עניין ששייך לכל. כאן הצילום כבר לא מביא את השאר, אבל כאן מתחיל דיון ארוך מאוד שמתקדם דרך המשל המפורסם הראשון של הכוזרי, משל מלך הודו, שבו רבי יהודה הלוי מנסה לשכנע אותו שבעצם הפתיחה הנכונה היא הפתיחה הזאת. היא הפתיחה של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. רבי יהודה הלוי אגב מוכיח לו שמשה רבינו כאשר הוא בא אל פרעו, הוא פונה אליו, אלוהי העברים שלחני אליך. ולא אלוהי השמיים והארץ, אלא אלוהי העבריים, האלוה הלאומי שלנו. ורבי יהודה הלוי מגיע מזה למסקנה שהוא מגיע, אני מיד אגיע אליה, רק לפני כן, הערה מעניינת, מצד שמאל למעלה מופיע מקור מאבן עזרא בפרשה שלנו, אבן עזרא מאוד ארוך, על אנוכי השם אלוקיך, ובתוך אבן עזרא הוא מביא שאלה שהוא נשאל על ידי רבי יהודה הלוי. כמעט ברור הרי שרבי יהודה הלוי ערך את הכוזרי כפי שהוא הבין לערוך את הכוזרי. זו כנראה הייתה השאלה המפורסמת של רבי יהודה הלוי, מרגלה דפומי, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. המסורת אומרת שהוא היה חותנו של אבן עזרא. הכיוונים של שניהם לגבי התשובה הזאת שונים לחלוטין. שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. למה הזכיר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ ואני עשיתיך? זו בעצם אותה שאלה בסגנון אחר לגמרי. רבי יהודה הלוי עצמו, שדבריו לא מופיעים כאן, נביא אותם בעל פה, קובע את היסוד הבא. אמונה שמבוססת על היות האלוה בורא העולם היא אמונה שמבוססת על השכל, כי אף אחד מאיתנו לא היה בבריאת העולם. כלומר, עצם ביסוסה של האמונה על היות האלוה בורא היא קביעה שבסיס האמונה הוא המחשבה. ובין כל הכוחות הקיימים המוצאים במערך ההיצע של כל מיני כוחות חזקים שקיימים בעולם, אני כמאמין בוחר באלוה. ואז, בנוסף לזה שהוא בורא, הוא משגיע, הוא שכר ועונש וכדומה. אמונת ישראל, טוען רבי יהודה הלוי, איננה מבוססת על השכל, אלא על החוויה. אני ראיתי את האלוה. אני, או אבי, או אבי אבי, מישהו מאיתנו ראה את האלוה. והראייה הזאת את האלוה היא בעצם מציאות היסטורית שהיינו בה. היא לא איזושהי קביעה שכלית, אלא היא מציאות קיימת שאני מתאר לך אותה חווייתית. וכאן הסודרי קובע קביעה נוספת, שאין הבדל בעצם מבחינה עניינית בין ראיית עיניים לבין דבריו של אבא שראה. אנחנו נסכים על קיומה של מלחמת העולם הראשונה, גם אם רובנו לא היינו בה. כי אנחנו מקבלים את זה שהיא הייתה. וכך חל. רב יהודה הלוי, אגב, אבן עזרא ילך אחרת, רב יהודה הלוי קובע כאן בסיס ראשוני מאוד. עצם הפתיחה של כל מערך האמונה של בני ישראל, ואנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, באה לברר שאמונתנו איננה אמונה פילוסופית, שכלית, באיזשהו אל שהוא מנותק ממנו. המשל שרבי יהודה הלוי מעריך בו הוא אותו המשל של מלך הודו. הודו משמשת, היום היינו משתמשים בשמות אחרים, מלולו, גם לא, לא יודע. הודו משמשת איזשהו מין מקום שאין. מלולו יש. הודו משמשת אספמיה כזה. והמשל של מלך הודו הוא משל שבו משתמש רבי יהודה הלוי כדי לשכנע את בן שיחו, הוא אומר לו, אילו היו אומרים לך שיש מלך להודו, ואתה צריך לעבוד למלך הזה. מה היו השאלות שהיית שואל? אז הוא אומר, השאלות הראשונות זה א', אם יש הודו, ב', אם יש הודו, יש מלך. ג', אם יש מלך, האם הוא קשור אליי בכלל? וכך הייתי מתחיל לפרק את כל העניינים. אז הוא אומר, ואילו היו אומרים לך שיש לך מכתב, והמכתב ממוען ישירות אליך, ועל המכתב חתום מלך הודו, והוא מציע לך תרופות ספציפיות שמתאימות דווקא לך, וזה עובד. אתה עכשיו כבר היית מאמין במלך הודו, בוודאי. ואילו היה בא אליך אדם עכשיו, ושואל אותך למה אתה מאמין בו, היית אומר שאתה מאמין בו כי הוא גדול, והוא הודו, והוא רחוק, או מפני שהוא מכיר אותך, וריפא אותך, ושייך אליך? איפה היית מתחיל? כלומר, היית מתחיל בסופו של דבר בחוויה של חיים מלך הודו. כך גם אני מתחיל את מערכת האמונה שלי. מערכת האמונה שלי מתחילה בחוויה שלי עם מלך הודו. אני יצאתי ממצרים. אותי הוציאו. וכיוון שאותי הוציאו ממצרים, אני ראיתי את השם. ממילא אני לא זקוק לכל העניינים הרעיוניים, הגבוהים יותר, המנותקים יותר. הם כבר יבואו כשלב ב' וג' וד'. הם פחות יסודיים, פחות בסיסיים. זוהי דרכו של רבי יהודה הלוי בתשובה. אבן עזרא הולך אחרת, ומקוצר הזמן לא ניכנס עכשיו לכל דבריו של אבן עזרא. אבן עזרא כאן מופיע עם עיקרי דבריו, תראו אותם אחר כך, זאת הייתה תשובתי אליו. אבן עזרא הולך אחרת, אולי אפילו ההפך. ואולי יש כאן מחלוקת, שיש יותר מאולי, בגישה בין אבן עזרא לרבי יהודה הלוי, זה נושא בפני עצמי. אני מבקש, מתוך הדברים הקודמים, לנסות ולראות באותו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. דווקא ביציאה ממצרים, דווקא בחוויה האמונית הזאת של יציאת מצרים, את בסיס האמונה מסיבה הרבה יותר ראשונה. השפת אמת שמופיע מתחת לאבן עזרא מצד שמאל בפרשתנו עוסק על הפסוק אנוכי בדיבור אשר הוצאתיך, והוא מביא את הדברים רב יהודה הלוי והאבן עזרא בלי לצטט ומקשים, מדוע לא נאמר אשר בראתיך? השאלה היא בדיוק אותה שאלה. אכן, לברר מאמרם ז"ל, סגנון חסידי של בירור בבעיה פילוסופית, גדול המחטיא האדם יותר מן ההורגו, שהמחטיאו מוציאו מעולם הזה ועולם הבא. מן אסוציאציה בין מדרשים, המחטיאו, כתוב שמי שמחטיא את האדם יותר גרוע ממי שהורג את האדם. מי שהרג אדם הוציא אותו מהעולם הזה. מי שהחטיא אדם, אז הוא הרס אותו גם בעולם הזה וגם בעולם הזה. זה בהחלט רוחני. איך זה קשור? אומר השפת אמת, כמוכן, גדול מה שהוציאנו השם יתברך ממצרים יותר ממה שהוא ברא אותה. למה? שעל ידי הבריאה אין האדם יודע מי יהיה סופו לטוב. אבל בהוציאנו ממצרים מובטחים אנו כי מיוחדים, מובטחים בני ישראל, כי מיוחדים הם אליו יתברך. אז בוא הוא ברא אותי, אז הוא ברא. בסדר, אז אני בעולם הזה, אבל מה יהיה? האם יש משמעות לעולם הזה? אני נבראתי כמו הרבה 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 דברים בעולם שנבראתי. יש הרבה יצורים ברורים בעולם. אבל כאשר אני הוצאתי ממצרים, אז יתברר לי בשביל מה נבראתי. וכשהתברר לי בשביל מה נבראתי, אז זאת רמה אחרת לגמרי מעצם הידיעה שנבראתי. אז נבראתי, אז מה? זה דבר גדול שנבראתי. זה להביא אותי לעולם הזה. אבל לצאת ממצרים זה להביא אותי גם לעולם הבא. או בעברית שלנו, להיברא פירושו להיות קיים. לצאת ממצרים פירושו להיות בעל משמעות. והלצאת ממצרים הזה הוא יסודה של האמונה מפני הדברים הללו שאנחנו ראינו עכשיו מתוך השפת אמת. יציאת ישראל ממצרים, שהיא מצווה שמחויב בה האדם בשונה מכל המצוות האחרות בתורה, בכל שנה בשנה בצורה חווייתית. הזכרנו פעם את החתן סופר בהלכה, שהוא דן בשאלה מדוע לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים. שאלה גדולה, והפוסקים שואלים את זה תמיד. הרי זו מצווה מן התורה לספר, והגדת לבינך, אם זו מצווה מן התורה, על כל מצווה מן התורה מברכים, למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? יש לזה הרבה תירוצים, רוב התירוצים הם שאי אפשר לברך. חתם סופר הולך מכיוון אחר לגמרי. ערך חתם סופר כן מברכים. איפה מברכים? ערך חתם סופר, הרי בליל הסדר אנחנו אומרים ברכה אשר גאלנו וגאל את אבותינו. והוציאנו וכו' וכו' וכו', ונאמר לפניו שירה חדשה, ברוך אתה השם גאל ישראל. וזאת הברכה על סיפור יציאת מצרים. ערך חתם סופר שאלה חזקה מאוד. אם זו הברכה על סיפור יציאת מצרים, מדוע היא מופיעה אחרי סיפור יציאת מצרים? הרי זה מופיע בסוף ההגדה. אז הולכים לשולחן עורך. אז אם זה הברכה על סיפור יציאת מצרים, הייתה צריכה להופיע לפני ההגדה, לפני המגיד. מברך, עובר לעשייתם. נניח חתם סופר תשובה מבריקה. כולם בגלל זה דוחים את הרעיון ועוברים לכיוונים אחרים. השאלה היא כבר שאלה בראשונים, הרשב"א שואל, אחרים שואלים, המאור שואל בסוף פסחים. חתם סופר הולך מכיוון אחר לגמרי. אומר החתם סופר, השאלה היא טובה מאוד והתשובה יותר טובה. זה נכון. הברכה מופיעה אחרי סיפור יציאת מצרים. בדרך כלל, תמיד, כל מצווה אתה מברך לפני העשייה. להוציא מצווה אחת נוספת. גר שמתגייר ורוצה לברך על הטבילה, לא יכול לברך לפני כן. הוא גוי. אז איך הוא יכול להגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? אז כדי לברך, הוא חייב לברך אחרי. למה הוא לא יכול לברך לפני? כי הוא לא יכול לברך, הוא לא שייך לה, אין עליו חלוץ בכלל לברך. ערך התם סופר, יש עוד מצווה אחת בעולם כזו. סיפור יציאת מצרים. איך אתה יכול לברך על זה שאתה גאול אם עכשיו אתה עוד במצרים? המצווה בליל הסדר היא להרגיש במצרים. זה לא רק מצווה לדבר היסטוריה על זה שהייתי פעם במצרים, אלא עכשיו אני במצרים. עבדים היינו לפרעה במצרים, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו. אני אישית הייתי שם. אני אישית חייב לחוש, ואותנו הוציא משם. ולכל דור ודור חייב אדם להראות או לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. אז ממילא אני עצמי עכשיו יצאתי, אז לא שייך לברך לפני. אז כיוון שלא שייך לברך לפני, אני מברך את מצוות סיפור יציאת מצרים אחרי המגיד. בדיוק כמו גוי שנהיה גר. אני משתנה קטגורית, מהותית אני משתנה, אני הופך להיות אדם אחר. לפני כן הייתי עבד, ועכשיו נהייתי בן חורין. והיסוד הזה, אגב, הוא דבר, לא ניכנס, אבל מבחינה הלכתית, הוא דבר שמסביר באופן בסיסי מאוד את אחת השאלות המפורסמות בהלכה. אחת השאלות המפורסמות היא לשם מה בכלל מצווה והגדת לבנך ביום ההוא. הרי אנחנו יודעים שמזכירים יציאת מצרים כל לילה. אז תזכיר גם בליל ט"ו בניסן. המצווה להזכיר יציאת מצרים בלילות קיימת בכל לילה ולילה. אז מה החשיבות דווקא בליל ט"ו? בשביל מה צריך מצווה נוספת? אלא התשובה היא פשוטה, כל לילה יש מצווה לדבר על זה שהיסטורית יצאנו ממצרים. זו מצווה לזכור את הקטע הזה שיצאנו בו ממצרים. ובליל ט"ו בניסן יש מצווה לצאת ממצרים. אקטיבי, לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. זו מצווה אחרת לגמרי. וכיוון שזו מצווה אחרת, היא חייבת ציווי נוסף, היא חייבת חיוב נוסף. היא דבר בפני עצמו. על ההגדה של פסח, בעולת ראייה, מאיר, צבי יהודה קוק זצ"ל, על מנהג נפלא שהיה אומר אביו, הרב קוק, בליל הסדר, על אותו קטע של אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, זה מופיע בראש העמוד למעלה, הוא מביא, אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, היה אומר, כי אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים לחירות עולם, למתן תורה, נזכור את סוף הדיבור שם, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אומרים כולם, פרעה מזמן היה מת. למה, מה פתאום אתה? רב היה מסביר את זה, הרי אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא לחירות עולם למתן תורה, הרי כל העולם כולו וכל סדר חיי האדם היו נשארים על מקומם, בלי השתנות. וכך היה נשאר השעבוד לאותו פרעה במצרים. יציאת מצרים זו הערה מאוד מאלפת. יציאת מצרים בעצם אלמלא יציאת מצרים הייתה הקפאת מצב. העולם היה בפני דיון, להישאר כמות שהוא, עולם של בית עבדים, עולם שמצרים מנהיגה אותו, עולם שיש בו מקום למצרים, או לצאת מן המערכת הזאת ולראות את מצרים מת על שפת הים וליצור עולם שבו אפשר להתפתח, שבו אפשר להאמין, שבו אפשר להיות חופשי. העולם היה בפני עימות גדול מאוד. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים אז כפשוטו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לאותו פרעה במצרים. העולם היה קופא. יציאת ישראל ממצרים היא איננה אקט היסטורי שהיה ועבר, אפיזודה שהייתה והיא חשובה מאוד. היא מציאות שבעצם אפשרה לעולם בכלל להתחיל להאמין. זה לא עניין טכני שהיה צריך לעבור את מצרים ואחר כך היו את עשרת הדברות. בהוציאך את העם ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה כאשר הוא הולך עם החמור ממדיין ליד הר חורב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כדי להגיע לעבודת האלוהים בהר הזה צריך קודם כל לצאת ממצרים. קיומה של מצרים, עצם מציאותה של מצרים, זאת הפרעה בדרך לאמונה בעולם. רק אשר הוצאתיך מארץ מצרים מאפשרת אנוכי השם אלוקיך. וכאן נקודה מאוד בסיסית. שמנו לב במכות, בתחילת המכות, וסגרן של הפרשות פה הוא מדויק לחלוטין. מתחילת הפרשות שואל משה רבינו בסוף פרשת שמות את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא הצלת את עמך, למה זה שלחתני? וענה לו הקדוש ברוך הוא, למה זה שלחתיך? כדי להודיע בעולם את שמי הנכבד. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, אבל בשמי השם, בשם י' כ' ו' כ', ושמי השם עוד לא נודעתי להם. ולכן אני הולך להודיע את השם הזה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. לך הודיע את השם הנכבד הזה. השם הנכבד הזה הוא השם של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. פרעו, בסיומה של מכת ברד, בסוף פרשת וערה, עסקנו בזה בסוף פרשת וערה, מגיע לשלב ראשון שבו הוא מודה בקיומו של השם בעולם, אבל של השם במובן של איזשהו קשר למציאות. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. ואז הוא מתחנן, העתירו להשם. הוא מבקש את מה שהוא מבקש. עונה לו משה, אנחנו ראינו על זה מיד את החזקוני במקום, עונה לו משה בסוף פרשת וערה, ואתה ועבדיך, סוף פרשת וערה למי שיש חומשים בפרק ת', בפסוק כ"ח, פונה משה ופונה פרעה ואומר, העתירו אל השם ורב מהיות קולות אלוהים וברד, ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוס את כפיי אל השם, הקולות יחדלון, הברד לא יהיה, למען תדע כי להשם הארץ, אבל ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראו מפני השם אלוהים. כאן יש נקודה עצומה. אתם מסוגלים להבין שיש אלוהים בעולם. הידיעה שיש אלוהים היא לא כל כך מרגשת. יש אלוהים פירושו יש כוח. זה ביטוי מפורסם היום. יש כוח גדול. אבל הידיעה שהשם הוא האלוהים, שהמשגיח, שהיוד קי בבקי, שההיה הווה ויהיה, שמה שאנחנו מייחסים תמיד למידת הרחמים, שהיחס האישי אליי, והדבר שאני עושה בעולם מכאן, יוצרים קשר מוחלט בין השמיים לארץ. הידיעה שהשם הוא האלוהים, את הידיעה הזאת אתם לא מסוגלים להבין כאן במצרים. אתם מסוגלים להבין במצרים את המושג אלוהים, הראיה שהחרטומים פה במכת תקינים אמרו לפרעה אצבע אלוהים. זאת אומרת, הם דיברו איתו בשפה שהוא מבין, הוא יודע מה זה אלוהים. הוא מוכן להודות שלפעמים לאלוהים יש כוחות. אבל שהשם והאלוהים זה היינו הך, שיש קשר מוכרח בין כוחות, בין מה שהשמיים עושים לבין ההתנהגות שלי כאן. שהקדוש ברוך הוא יכול להעדיף עם מעם. שהקדוש ברוך הוא יכול לבחור במי שעושה טוב ולדחות את מי שעושה רע. שיש קשר בין הבחירה שלך פרעה בטוב או ברע לבין המכות שאתה חוטף. את הידיעה הזו אתה עוד לא מבין. לכן עכשיו כשיש ברד אתה אומר שמה זה יכול להזיק, תתפללו לשם, אולי זה כוח שיעזור עכשיו. אבל אני יודע שכשהבעיה שלך תפסיק גם האלוקים שלך יפסיק. אם מעולם לא היה לך השם אלוהים, היה לך מקסימום אלוהים. ומצב כזה לא מאפשר בכלל לגלות שיש בעולם השם אלוקים. זה לא נותן את זה, זה חוסם. זאת תחילתה של הפרשה שלנו. התחלה של הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה. שים לב, דבר מאוד מעניין. כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זאת אומרת, הוא כבר שמע על יציאת ישראל ממצרים. הוא שמע על הנס הזה, הוא שמע, רש"י מוסיף על קריאת ים סוף, על מלחמת עמלק, אבל הפסוק פשוט, השם הוציא את ישראל ממצרים. ואז הוא לוקח את ציפורה, והם באים להיפגש עם משה, וכשהם מגיעים בפסוק ח' מסופר, ויספר משה לחותנו, כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. מה הוא חידש לו? אז הוא כבר ידע את זה. הוא ידע שהוציא השם את ישראל ממצרים. ואז מופיע הפסוק, ויחד יתרו על כל הטובה. זה גרם ליתרו שמחה גדולה מאוד. על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר יצילו מיד מצרים. יום יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר ודו עלינו. פסוקים מאוד משונים. הפירוש אתה ידעת. הרי לא חידשתי לך כלום. שמעת את זה כבר בתחילת הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה, ולישראל אמר כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אני לא שמע את הכל. התורה מתארת שהוא שמע הכל, את כל אשר עשה אלוהים. מה מתחדש לו? פתאום המצב הזה שקודם יתרו קלט אותו שכלי, והבין שבאופן שכלי צריך לבוא ולראות את משה ולהתקרב אל העם הזה, פתאום זה גורם לו לדבר רגשי. וייחד יתרו, הוא שמח. ברוך השם, הוא מברך, הוא מתפלל פתאום. מה קרה לו? נשים לב שוב לפסוקים, מגלה דבר עצום. יתרו בפסוק א' של הפרשה, שמע את כל אשר עשה אלוהים למשה. מה הוא שמע, הפסוק מתאר בסוף? כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ומה קורה עכשיו? הוא שמע את כל התלאה אשר מצאתם, ויצילם השם. נשים לב לפסוקים הבאים. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, לא אשר הוציאו ממצרים, אלא אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. זה חוזר כל הזמן. וכדאי לזכור את הטענה של משה. והצל לא הצלת את עמך. ואז באה התשובה, והוצאתי אבל בזה משה לא מסתפק. יש גם ויצל. והוצאתי אתכם, אבל והצלתי אתכם מעבודתם. הצלה איננה הוצאה. להציל מישהו, זאת התייחסות הרבה יותר אישית, ישירה, אל המוצל. להוציא, אפשר להוציא, מוציאים את כולם. להציל, זה מה שראינו במכת בכורות. שלהחליט באיזה דלת כן ובאיזה דלת לא. זה פסח. זה לבחור בין טוב לרע. זה לגלות שהאלוהים הוא המשגיע. כל עוד יתרו יודע שהשם הוציא את ישראל ממצרים, הוא מתפעל מאוד ברמה... ויחד ויאמר ברוך השם. על מה הוא מברך אותו? גדול השם מכל האלוהים. במה? כי בדבר אשר זדו עליהם. ראיתי פה מידה כנגד מידה. ראיתי פה התייחסות ישירה. מה שהם הזידו כנגד אלו, הם קיבלו על אותה הזדה. ראיתי כאן התייחסות ישירה של האלוהים אל האדם הבודד, אל הפרט. התייחסות שמברידה בין טוב לרע. זה גורם ליתרו לשיר, לשמוח, להתפלל, לומר ברוך השם, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אתה ידעתי, זאת אומרת לפני כן לא ידעתי. מה שידעתי לפני כן היה דבר אחר לגמרי. ידעתי שיש אלוקים, ושאלוקים הזה עזר מאוד לישראל. הוא הוציא אותה ממצרים. מה שאני שומע ממך את כל התלאה ויצילם השם, אני שומע ממך דבר חדש לגמרי. זהו אז ישיר. נכון כסאך מאז מעולם אתה. המשמעות היא שכמה שאנחנו יודעים את קיומך בעולם מעולם, הרי שכדי לגלות את כסאך, את מלכותך, את השגחתך, את זה גילינו רק מאז. נכון כסאך מאז ישיר, ורק אז נתגלה שבעצם מעולם אז. יש מצבים שרק כאשר הכל מזדעזע ונוצר איזשהו מין סדר חדש, איזשהו מין צורה חדשה, רק אז פתאום מתברר שהשם הוא האלוהים. שיש התייחסות ישירה, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. אנחנו פוגשים את זה בהמשך, בעצם בהמשך מיד אחרי פרשת יתרו, רק מחכים עם זה בגלל אין מוקדם ומאוחר לכי תישא. כאשר משה רבינו פונה לקדוש ברוך, מיד אחרי החטא, בפרק למד ג', פונה משה אל השם, פרק למד ג' מתחיל בתחילתו, אחרי החטא, חטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, לך עלה מזה עלה לארץ ישראל, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך את עיניך. לך עלה מזה. מי ייקח אותנו? בא פסוק ב' בפרק למד ג', ושלחתי לפניך מלאך. יוביל אתכם לארץ ישראל מלאך. וגירשתי את הכנעני, האמורי והחיטי והפריזי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש וכו' וכו'. כי לא אעלה בקרבך, אני לא עולה איתך, אלא המלאך. מדוע? כי עם קשה עורף תן אכולך בדרך. אז כדי שלא אכולך בדרך, אני שולח מלאך. 11 פסוקים אחר כך מופיע, יומר משה אל השם, ראה, שים לב לפסוק, פסוק נהדר, ראה, מה שיאמר, תן דעתך, שים לב, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, להעלות את העם לארץ ישראל, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. לא אמרת לי מי מוביל, ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. אתה הרי הקדוש ברוך הוא אמרת שמצאתי חן בעיניך. אז אם מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכיך וידעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר פני אלך ואניחותי. הסביר רש"י על דרך הפשט הפשוט ביותר. הרי הדברים של משה משונים מאוד. מה פירוש שאתה אומר אליי, הא, למטעם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח, כן הודעתי לך. אמרתי לך, אני שולח מלאך. ואני אמרתי גם שאני לא הולך. אומר רש"י, ולשונו היא נוראית, ואתה לא הודעתני, ואשר אמרת לי, הנה אנוכי שולח מלאך, אין זו הודעה, שאין אני חפץ. זה אני מבקש ממך למחוק. אמרת, לא מקובל. דבר נורא, זה משה רבינו. עליי לא מקובל. כי אם אתה שולח מלאך, אני לא הולך. זה מופיע בפסוק תתווה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, פניי אילכו, אני הולך ואניחותי לך. אומר לו משה, שמע, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. אבל לא אתה, גמרנו, כל העסק. למה? כי מצאתי חן בעיניך. איפה מידת הדין? אין מידת. אני רוצה שאתה תגלה לעולם עכשיו, אחרי שיוצאים ממצרים, למרות את העגל, שיש בעולם השלך. ושיש מישהו שמצא חן בעיניך. ואם לא תגלה לעולם שיש מישהו שמצא חן בעיניך, אל תעלנו מזה, כי אין טעם לכל היתיה הזאת. פסוקים נוראים. תשאיר אותנו כאן, ריבונו של עולם, כי חבל על כל המהלך. כל המהלך היה כדי להראות לעולם שהשם הוא האלוהים. שמי שמוצא חן בעיניך, כי הוא בסדר, אז הוא מוצא חן בעיניך. ואם אתה הופך להיות אלוהים כביכול רגיל חלילה, אל תלנו. תשאיר אותנו. כל הרעיון של יציאת מצרים מתמסמס. ויאמר פניי אלכו, והניחותי לך. ואז נראה את הפסוק הבא, והפסוקים הם מחרידים. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים אל תעלנו, זה כבר הסברנו לך. אבל אז הוא פונה בשאלה הבאה. ובמה יוודא איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועניך? טוב, ריבונו של עולם, לזה כבר נעתרת. אתה מבין שאתה חייב ללכת ושזה לא, פשוט כבר נכנס לפרוטוקול מה שאמרת מקודם. לא מקלט. לא הוזן בפנים, אתה נאמר, בסדר, לא יכול להיות. זה נגד כל השיטה, נגד כל התפיסה. אבל יש לי שאלה אחרת, ריבונו של עולם. במה יוודאי פה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך? איך זה יוודא לעולם, הלא בלכתך עמנו? אז אני הבטחתי כבר שאני הולך את זה. לא, אבל אני רוצה עוד בקשה אחת, ריבונו של עולם. ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. יש לי עוד דרישה. והדרישה היא, אנחנו מיוחדים. בעברית אחרת, תבטיח לי שאת הפריבילגיה הזו אתה לא נותן לאף אחד אחר. תחייבו. אחרת אני נשאר. זו לא הפגנה. זו עמקות עצומה. אין יציאת מצרים בלי זה, ריבונו שלם, בשביל מה עשית את כל זה? הרי עשית את זה בשביל שלח את עמי ויעבדוני. זה לא הייתה סיסמה. אין טעם לכל העניין. עונה לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה. כי מצאת חן בעיניי. לא הוגן, מצאת החיים? נכון. יש גמרא, משונה מאוד, הגמרא אומרת שבאים אל הקדוש ברוך הוא וטוענים טענה מוצדקת. אתה אומר, ריבונו של עולם, שאסור לשא פנים ולקח שוחד. לא תשא פנים ולא תיקח שוחד. ואתה נושא להם פנים לישראל. שנאמר, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז אתה נושא פנים. ואמרת, לא תשא פנים. עונה הגמרא בברכות, תשובה מאוד משונה. איך אני יכול לא לשאת להם פנים? זה מופיע גם באיזה מין הקשר, בקונטקסט שעוסק, במתי צריך לברך ברכה האחרונה. על כמה מברכים ברכת המזון. אז הגמרא דנה במחלוקת תנאים אם על כזית או על כביתה. שיעור כזית או שיעור כביתה. רב יהודה אומר כביתה, רב מאיר אומר כזית. פתאום הגמרא באה עם רעיון. שאיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, הרי כתוב לא תישא פנים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לאלה ששאלו, איך אני יכול לא לשאת פנים לישראל? אני אמרתי להם, ואכלת ושבעת וברכת. כלומר, שנתיים מברכים רק כאשר שבעים, והם מדקדקים ממי עד כזית ועד כביצה, הם אוכלים כזית, הם כבר מברכים. אז איך אני יכול לא לשאת להם פנים? איזה מין תירוץ? זה בדיוק שוחד. כלומר, מה התירוץ? הרי הקושיה הייתה לא תשא פנים ולא תיקח שוחד. אלא התשובה היא אינה חינמי. התשובה היא, אני רוצה לגלות לעולם, לא שאני אלוהים, את זה יודע גם פרעה הרשע. אני רוצה לגלות לעולם שהשם הוא האלוהים, ואין דרך אחרת לגלות את זה חוץ מדרך ישראל. העולם יכול להתווכח אם זה דורו. אבל אין דרך חוץ מלגלות את זה דרך ישראל. העולם יצטרך לתפוס את זה. שמי שנלחם בישראל, נלחם באלוהי ישראל. ישירות. ומי שנלחם בישראל לא נלחם באדם, אלא נלחם בשליחים של ריבונו של עולם. וזה נשמע מופלא, נכון? זה פסוק בתורה, ונפלינו אני ואתה. זה אחרת, זה שונה, זה זר לחלוטין לתפיסות הרגילות, המקובלות. אי זה נראה כמו שאומר המלך בהתחלה לרב יהודה הלוי, זה לא נראה צדק. זה לא נראה יפה, זה נראה לאומי מאוד. איפה אלוהי הצדק שמשתף את כולם? שמענו לאלוהי הצדק בשיטות אחרות. זה אלוהי הצדק שלנו. איך נאמר על הגאולה האחרונה? אותה גאולה שתהיה משותפת, אוניברסלית, קוסמית, לכל העולם. כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. למה כי מי צאתך מארץ מצרים? אל תחשבו שכשתראו נפלאות לעתיד לבוא, זה יהיה מנותק מהחלק הלאומי של והצלתי אתכם. כי מי צאתך מארץ מצרים. בעולם אין שום התנגדות. לראות אותנו רוחניים, מוסריים, יפים, כפופים, אנחנו טובים כך. אבל לראות אותנו ונפלינו אני ועמך, זה מרגיז. אבל כך מתגלה השם בראש. נכון כסעך מעט. רק כאשר יכלה שפחה על הים לשיר את שירת הים, רק מאז יכלו מלכי עמים לרגוז בחיל אחד יושבי פלשת ולהיבהל אצל אדום באלופים שם ולדרוש שישמע, רק אז זה התחיל. כששפחה אחת פשוטה בישראל יכלה לשיר, אז אלופי אדום יכלו להבין את מה שהם לא הבינו אף פעם. זאת המערכת. העולם מנסה לנחום. רק כאשר יוצאים ממצרים, יש את הבשורה של אנוכי השם אלוהיך. כי אם לא יוצאים ממצרים, נשארים בבית עבדים. העולם מוקפא. בסוס ורוחבו רמה ויד. הזכרנו הרבה כאן. עולם של היררכיה, שכל אחד הוא הסוס. של מי שרוכב עליו, וכל רוכב הוא הסוס של זה שרוכב עליו, בית עבדים. עולם חופשי הוא עולם שבו אני חופשי לחלוטין מכל אדם בעיני. זו שירת אדם. זאת יציאת ישראל ממצרים. בראש העמוד הבאתי כאן משפט, כתב אותו הרב קוק במגד ירחים. מגד ירחים היה לוח שהוציאו אז שירה שלו בירושלים, וכל חודש קוק היה כותב איזשהו משפט. כל חודש היה משפט. משפט בניסן שהוא כתב היה המשפט הזה: יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. וזה בעצם כל הדבר. יציאת ישראל ממצרים היא עניין לאומי מאוד, אבל העולם כולו זקוק לעניין הלאומי הזה. שחרורם של ישראל משעבודים כאלו או אחרים הוא בעצם שחרורו של העולם מפרעוים כאלו או אחרים. עולם שכובל את ישראל ממליך אוטומטי את פרעו או את גלגוליו. עולם שמבין שכאשר שרים משה ובני ישראל עד השפחה האחרונה בישראל, אז העולם כולו מתבטן, עולם כזה יכול לראות את האביב של העולם כולו. לכן, ביציאה הזאת ממצרים, יש לא מצווה אחת, שהיא מצווה לזכור שיצאנו, אלא יש כאן את המצווה היחידה בשנה, שהיא מין תרגיל וחוויה לחוש יציאת מצרים, להרגיש יציאת מצרים, להיות חלק מיציאת מצרים. לכן אין לך פתיחה לעולם האמונה של ישראל, שהיא לא באנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא רק מפני הדברים שרב יהודה הלוי אמר שכאן האלוהים הוא חווייתי, אלא מפני שכל עולמה של האמונה מתחיל במותה של מצרים בשפת הים. רק כאשר רואה ישראל את מצרים מת על שפת הים, יש את ויאמין ובשם ומשה אבינו. אני חושב שפעם הזכרנו, פסוק הוא משונה, ויאמין ובשם ובמשה. אותו דבר, אני שמים לב, הפסוק אומר יותר, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. נדמה לי שהזכרנו פעם, אני חושב שכל עם אחר היה רואה את משה קורע את הים, ואת משה מוציא את ישראל, היה עושה גם את משה לאל. כשרואים את מצרים מת על שפת הים, כשרואים את סוס ורוחבו רמה וים, כשרואים שבית העבדים נגמר, מבינים שאפילו משה הוא עבד של הקדוש ברוך הוא. צריך בשביל זה לראות את מצרים מת. וחד משמעית לא את המצרים מתים, אלא את צרו של מצרים מת על שפת הים. מה שמצרים מגלה בעולם צריך לראות נגמר. וכאשר הוא מתמגר, יש כוח לשפחה על הים, לראות שאפילו משה הוא עבד השם. ואז יש את הכוח השם. שירה הזאת, שירת ישראל ביציאתה ממצרים, מתיישמת אחר כך בתורה כולה. התורה כולה גם היא נקראת שירה. בעניינה של התורה כולה הוא השיר שמאפשר לנו לראות את החופש של עבדות האלוהים. ושיר גדול, כל אותן מצוות שהן זכר ליציאת מצרים, הן מצוות שמאפשרות לי לשים לב שקיומן של המצוות הוא בעצם החופש, החופש האמיתי, המשמעות שדיבר עליה השפת אמת מקודם. עצם בריאתי מגלה אך ורק את זה שאני קיים, אבל היציאה ממצרים מגלה את זה שיש למה לזה שאני קיים, את הסיבה לקיום, את המשמעות שיש מעבר לקיום. אלו הם עשרת הדיברות, השירה שמתחילה מתוך השירה של יציאת מצרים.